מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אנחנו לא יודעים הרבה. אין לנו מושג כמה זמן באמת יימשך הסגר. אנחנו לא ממש מבינים מה מותר לנו לעשות ומה אסור. לא יודעים מתי יחזרו הילדים ללימודים, מתי נוכל לשבת במסעדה לראות הופעה או סתם ללכת לחוף או לפארק. מה כן אנחנו יודעים? שהכלכלה שלנו מגיעה במצב שונה לגמרי לסגר הזה, לעומת הסגר הראשון במרץ. ובדיוק על זה נדבר היום בפרק ה-119 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
שנה טובה.
שנה טובה.
טוב, בוא נדבר אין ספק שהסגר יעמוד במרכז הפרק שלנו היום, כי הראשונים בעולם, כן? משהו כזה.
עם סגולה.
כן, הראשונים שזיהו. אז בוא נחלק את זה לכמה חלקים. אנחנו נדבר גם על שוק העבודה, גם על התוכניות הממשלתיות, על הגרעון, על הבורסה, על העולם לעומתנו. בוא נתחיל מההתחלה, שוק העבודה. אנחנו מקבלים את הסגר הזה במצב שונה לגמרי מאשר במרץ, באמצע מרץ, שקיבלנו את שוק העבודה.
סגר לחלוטין, מכל כך הרבה בחינות. אני נתחיל קודם כל בשיעור האבטלה, שזה כמובן האינדיקטור אולי הרחב ביותר. אז התחלנו את הסגר הקודם, כשאפשר להגיד שישראל נמצאת במצב של תעסוקה מלאה, עם שיעור האבטלה של 3.4, והיום אנחנו...
שזה אומר כמה אנשים לא עבדו?
זה אומר שאז מספר הלא מועסקים עמד על 139,000 איש. כשאנחנו מסתכלים היום, אחרי הסגר ופתיחה מחודשת, אנחנו רואים ששיעור האבטלה בהגדרה הרחבה שלו, שאני אסביר גם מה זה, הגדרה הרחבה זה אותם בלתי מועסקים, זאת אומרת, צריך להבין, עד לפני הקורונה, אדם מובטל היה נחשב אדם שלא עובד, אבל מחפש עבודה באופן אקטיבי. זו הגדרה של אדם מובטל, בלתי מועסק. אז לפני הקורונה, כמו שאמרנו, 139,000 איש, והיום שיעור האבטלה בהגדרה רחבה, שכוללת את אותם בלתי מועסקים, אנשים שלא עובדים ומחפשים עבודה באופן אקטיבי, אבל גם אנשים שנמצאים בחל"ת בגלל הקורונה, או אנשים שלא מחפשים עבודה באופן אקטיבי, למרות שהם לא עובדים בגלל הקורונה, זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה מיואשי עבודה. זו הגדרה רחבה של אבטלה תחת ימי קורונה, ושיעור האבטלה הזה עומד על 11.8. עכשיו, כאילו אי אפשר להשוות, אבל כן אפשר להשוות, כי לפני הקורונה לא היו אנשים בחל"ת בגלל הקורונה, ולא היו אנשים שהתייאשו מחיפוש עבודה בגלל הקורונה, אז זה בעצם אותו...
ובמספרים אנחנו מדברים על אזור 500,000.
אז במספרים אנחנו מדברים, כן, על 504,000 איש פחות או יותר, שמצד אחד... זה טוב יותר ממה שהיינו כמובן בתקופת הסגר, שהיו לנו למעלה ממיליון איש לא עובדים, מתוכם חלק גדול מאוד חל"ת. אני חושב שבמרץ מספר החל"תים היה 730,000 או משהו כזה. אז פה יש שיפור משמעותי, היום החל"תים זה הרבה פחות, זה 184,000 איש. זאת אומרת, הרבה כבר לא בחל"ת, אבל צריך לזכור שהרבה מהם, או חלק מהם, לא הרוב, קטן יחסית, אבל עדיין הרבה אנשים עברו מלהיות בחל"ת ללהיות מפוטרים באופן קבוע. אז נכון יותר להסתכל באמת על ההגדרה הרחבה הזו, ועכשיו אנחנו נכנסים לסגר שני, או סגר 1.5, או כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה לקרוא לזה, כשגם ככה יש 500, כמו שאמרנו, וקצת 1,000 איש שלא עובדים, ולהם כנראה יצטרפו עוד כמה אנשים, אם זה בחל"ת בתקופה מסוימת, ואם זה בפיתורים קבועים, כתף לדבר על מצב העסקים, ונראה שכנראה גם הפיתורים הקבועים ימשיכו.
חשוב לזכור אבל שהעצמאים, שנגיד סגרתי את החנות נעליים שהייתה לי, אני לא נחשב בספירה
לא,
הזאת.
לא, אלו הסחירים. אלו הסחירים, לא קשור לעצמאים. כן, חשוב לזכור, אם אנחנו נסתכל על הצד החיובי, בכל זאת ראש השנה,
כן.
הרבה, קודם כל בסגר הזה, לפחות בינתיים, עם כל הדיסקליימרים שצריך, אז הרבה עסקים שלא עבדו אז, כן יעבדו. זאת אומרת, משרדים, מפעלים, גם אם הם לא חיוניים, הם כן עובדים, כל עוד אין להם את העניין הזה של קבלת קהל. שזה יש לא מעט שכירים גם במקומות האלו. והדבר השני, שהעסקים האלו, אלו שיכולים לעבוד, הרבה יותר מוכנים לעבודה בשגרת קורונה, מאשר בעצם בסגר הקודם, וגם אלו שלא יכולים לפתוח יותר מוכנים. זאת אומרת, אני אפילו ניקח את זה למקום של מסחר, חנויות, שלא יכולים לפתוח, חלק גדול עשה בחודשים האחרונים מהלכים שמאפשרים להם יותר למכור אונליין, אם זה להקים אתר, אם זה להצטרף לאיזושהי פלטפורמה קיימת, אם זה לעבוד על איזושהי לוגיסטיקה של משלוחים. הרבה אנשים הבינו שאין להם ברירה והם חייבים לעשות את זה. אגב, אני אישית את כל הקניות לחג עשיתי אונליין. זה עכשיו תגיד, ברור, מה, הכל עושים אונליין, זה לא חדש. אבל התקשרתי לחנויות, אני, מה לעשות, אני מקובע וזקן, כן. אז אני קונה את הבשר באותו מקום שאני, לא הלכתי לאונליין מקומות חדשים, הלכתי לאותן חנויות שתמיד אני קונה בהן, רק שפתאום הם הרבה יותר מוכנים לעבוד עם משלוחים, זה היה קל יחסית, מהיר, ואני חושב שזה שינוי שהוא לטובה מבחינת הסקטור העסקי, הוא בא לפה יותר מוכן.
בכלל, שוק הקמעונאות, אני חושב שהוא עשה מהלך יפה מאוד בחודשים האחרונים.
בטח. תראה, זה הרי תהליך שהתחיל עוד לפני הקורונה, ודיברנו על זה פה כל כך הרבה פעמים, על המעבר לאי-קומרס, והקורונה מאוד האיצה את זה. אין ברירה, חייבים לעבוד אונליין. צריך לזכור שגם עוד לפני הסגר הזה, אנשים לא מתלהבים פחות לצאת למקומות הומי אדם ולהסתובב בחנויות, אז לא הייתה להם ברירה. ואני חושב שזה מהלך בהחלט חיובי, וכנראה הפגיעה כתוצאה מזה תהיה פחות משמעותית בסגר הזה מאשר בסגרים קודמים.
שזה אומר גם פחות חלטים בתחום הזה.
בדיוק, שזה אומר פחות חלטים.
כן.
אמנם החנות סגורה, אבל אני צריך להעסיק אנשים בשביל הלוגיסטיקה, בשביל המשלוחים. אז לא באותה כמות כמו שבלי הסגר, אבל כנראה שהפגיעה תהיה פחות משמעותית.
בוא נדבר על סעיף נוסף, נדבר על גירעון.
אולי לפני זה.
כן.
יש פה עוד נקודה חשובה, אנחנו תמיד מסתכלים על הצד של שוק העבודה, מהצד של כמה אנשים עובדים או לא עובדים. וצריך גם להסתכל על זה מהסקטור העסקי. לפני הסגר הקודם, הכל היה נפלא, הכלכלה נראתה טוב, כולם חשבו ש-2020 תהיה עוד שנת צי, מספר המשרות הפנויות, זאת אומרת, כמה בעצם, כמה אנשים הפירמות מחפשות לגייס, אפשר לקרוא לזה, הביקוש לעובדים בעצם, עמד על 92,000. 92,000 משרות פנויות. היום, אחרי הסגר והפתיחה, זה עומד על 59,000. זאת אומרת שגם יפטרו עובדים, אבל גם יש פחות ביקוש לעובדים בכל מקרה, בטח שזה עוד ילך וירד בעקבות הסגר, אז גם אחרי הסגר חזרה לעבודה, כנראה תהיה פחות מהירה, שזו נקודה חשובה.
כן, נכון. ההרכב של המשרות הפנויות האלה הוא מאוד מעניין. השאלה היא, אנחנו, אתה יודע, יש הבדל אם אנחנו מדברים פה על עובדים שדרושים לניקיון ברחובות, או לחברות גדולות יותר, תאגידים, כמו שאתה אומר.
בהחלט. ראינו את השינויים האלו בהחלט מבחינת כל מיני ענפים, כמה משרות פנויות יש בענפים שונים, ותראה, ברור שהשינוי אחד ביותר, למשל, היה בעוזרים בהכנת מזון.
כן.
הייתה ירידה של 72% במשרות הפנויות ביוני עד אוגוסט, ותחי הסגר.
זה בעצם עובדי מסעדות.
כן.
כשהמסעדה מלאה בפול...
בדיוק. כן. אז אני מדבר על אחרי הסגר. בין יוני 2020 לאוגוסט 2020, היה לנו 486 משרות פנויות, זה לעומת ממוצע של 1,720 ב-2019.
כן.
גם אחרי הפתיחה המחודשת, אנחנו רואים שלא מגייסים כל כך הרבה, כמו שבדרך כלל הענף הזה מגייס. אז זה הדוגמה כמובן הכי הכי חריפה, אפשר מתחת לזה לדבר על עובדים בתחומי השירותים האישיים, מאבטחים, נהגים וכן הלאה. כשמסתכלים על כל הענפים, אגב, גם ענף הטכנולוגיה, רואים ירידה בכל מקרה. זו נקודה חשובה. תמיד שאנחנו אומרים, טכנולוגיה עושה טוב לעומת ענפים אחרים, העוגה כולה מתכווצת, פשוט יש גם חלוקה בתוך העוגה. טכנולוגיה נפגעת פחות. המקום היחיד, אגב, שאנחנו רואים עלייה במספר המשרות הפנויות, זה בתחום הבריאות, ששם מחפשים אנשים בנרות, ולא מוצאים הרבה פחות, כי מה לעשות, יש עבודה.
צריך הכשרה, צריך לדעת משהו.
יש ביקוש. אבל בכל הענפים אתה רואה ירידה, זאת פעם, ענפים הברורים זה ירידה הרבה יותר חזקה, ענפים כמו טכנולוגיה, עכשיו אנחנו רואים ירידה פחות חדה, אבל זה גם ירידה של 30% לעומת 2019, מספר המשרות הפנויות, כולם בהולד, גם לפני הסגר הזה, וכנראה שאחרי הסגר הזה זה עוד יחמיר במידה מסוימת, לא כמו שהיה בסגר הקודם, אבל יחמיר.
אז בוא נדבר על עליות, ועליות, יש עלייה גדולה מאוד שזה הגרעון.
עליות כאלו.
עליות כאלו, okay. לא עליות טובות. לא כל העליות הן חיוביות. ותשמע, אם במרץ דיברנו פה ויש סגר ותעשו תוכניות בכל סכום כסף שצריך ותפזרו ותוציאו, גם עכשיו אנחנו אומרים את זה, אבל יש פה עכשיו גרעון שאנחנו כבר יודעים שיגיע לדו ספרתי כבר בסוף השנה, נכון?
כנראה. אנחנו כבר היום בגרעון של 8.1 אחוזי תוצר, זה לעומת 3.1 לפני המשבר, לפני הקורונה, שזה כבר כמובן עלייה מאוד מאוד חדה, אבל חשוב אולי לציין פה שהעלייה הזאת היא לא רק תוצאה של גידול בצד ההוצאות, הרי הגירעון נקבע לפי ההוצאות וההכנסות של הממשלה. אז נכון שהיה גידול בהוצאות, כי שילמו הרבה יותר דמי אבטלה, גם לחלטים וגם למובטלים, ועשו פה מענק ושם מענק, וכמה תוכניות לחלק מהענפים, אבל אז היה לנו גידול משמעותי בהוצאות. אולי גם נגיד לפני זה שכל אחוז של תוצר בישראל, התוצר בישראל הוא בערך טריליון וחצי, טריליון ארבע, האמת שקצת ירד שקל, אז כל אחוז זה בעצם סביב ה-14 מיליארד.
אוקיי.
אולי זה קצת ירד עכשיו, כי התוצר ירד ברבעון שני, אבל הרבעון השני הוא לאו דווקא מייצג, אז אלה האזורים, נגיד אחד וחצי. אז היה לנו גידול של 5% תוצר, שזה כמובן, אם עשינו את החישוב קודם, באזור ה-60 עד 75 מיליארד שקלים, אבל זה לא בא רק בגלל שההוצאות גדלו משמעותית עם התוכנית הממשלתית וכל מה שהיה, אלא גם יש ירידה חדה בהכנסות. מן הסתם, כשחברות לא עובדות, הן לא משלמות מס רווחים בעצם,
מס הכנסה.
לא, מס קואופרטיבי.
כן.
החברות עצמן לא מרוויחות, לא משלמות מס, אנשים לא עובדים, לא משלמים מס הכנסה, קונים פחות, למרות שזה פחות משמעותי, צריך להגיד, אז משלמים פחות מע"מ, זה פחות משמעותי. צריך להגיד, דווקא אולי נקודת האור היחידה, אם אפשר לך לחפש, זה שאנחנו מסתכלים על הצריכה הפרטית, לפי כל מיני אינדיקטורים, אנחנו לא רואים פגיעה מהותית. רואים פגיעה, אבל היא לא מאוד מאוד חזקה, בסגר הקודם ראו כמובן ירידה חדה, אבל לא כי אנשים הפסיקו לקנות, אלא כי לא היה איפה, הכל היה סגור, ואז במאי, יוני, יולי, ראינו עלייה גם חדה, וחזרנו לרמות שהן קצת יותר נמוכות מהרמות לפני הסגר, שזה יפה. צריך לזכור שהרבה רכישות שבעבר היו נעשות בחול, נעשו הפעם בתוך ישראל, אז זה מאזן קצת את הדברים, אז לא קנית במהלך הסגר פחות בגדים, ולא יצאת, ולא הלכת לקולנוע, ולא, וכן הלאה וכן הלאה, ולא טסת לחול, ופתאום התפנה לך כסף לחופשה בארץ, ולהחלפה של ריהוט. אז יש פה איזשהו שינוי שדווקא פה אפשר להגיד נקודת אור, אבל אם מסתכלים בסוף על הכנסות הממשלה, אז אנחנו מסתכלים למשל בתחילת הסגר הקודם, כשאני מסתכל על הכנסות הממשלה, אני מסתכל ב-12 חודשים האחרונים לאותו הרגע. את הכנסות שנתיות, כמה הממשלה מכניסה, זה עמד על 353 מיליארד שקל. זה הכנסה של הממשלה בשנה. עכשיו, אם מסתכלים על 12 חודשים האחרונים, אנחנו רואים שירדנו ל-324, שזה כבר 30 מיליארד שקל פחות הכנסות במונחים שנתיים, ואם אני מסתכל על ששת החודשים האחרונים, שנגיד, נקרא לזה תקופת הקורונה, אז אני רואה הכנסות של 144 אלף שקל בלבד. זאת אומרת, תכפיל את זה בשתיים, כדי לדבר במונחים שנתיים, אתה מדבר על עוד ירידה עוד יותר חדה, ואם אנחנו עושים לעוד סגר, שעוד יפגע משמעותית בהכנסות, זאת אומרת שגם אם לא תהיה תוכנית, והאמת שלפי התקשורת, התוכנית לסגר הזה היא לא גרנדיוזית, היא אפילו מזערית.
כן.
אפשר לדבר על זה תכף. אבל אולי עוד יפתיעו אותנו והביאו עוד דברים ועוד מענקים ועוד תוכניות וכן הלאה וכן הלאה, הבעיה תהיה בצד ההכנסות. בצד ההכנסות תהיה לו מאוד קשה להתאושש אם הפעילות במשק לא מתאוששת כל כך מהר, וזו בעיה קשה, בטח כשאנחנו רואים, ואני רוצה שתכף נדבר על זה, על התחושות בסקטור העסקי, התחושות בציבור, גם אחרי הסגר הראשון ועוד לפני שידענו שאנחנו הולכים לסגר נוסף, הן לא טובות, וזה כמובן פוגע בפעילות הכלכלית גם קדימה.
אוקיי, אז היום אני בעל עסק, והיום אני התעוררתי בבוקר, ואני קראתי את הכותרות, ואני ראיתי שהאוצר רוצה לשלם לי כסף על כל עובד שאני לא יוציא לחל"ת.
או, לא על כל עובד שלא תוציא לחל"ת.
לא, אוקיי.
לא על כל עובד.
לא.
תוציא, נגיד, 20% מהעובדים שלך.
כן.
ועל העובדים הנוספים אני אשלם לך. עכשיו, התוכנית הזו, תראה, אני לא יודע מה עבר בראש של האוצר שהוציא את התוכנית הזו. יכול להיות שהוא אמר, אוקיי, אנחנו כבר גם ככה בגירעון, אין לי הרבה כסף, תמצאו לי תוכנית במיליארד שתיים. אז זה כמו שאתה הולך לתחנה ואומר, תמלא לי ב-20 שקל. זה מה יש כרגע, אני אגיע הכי רחוק שאני יכול. התוכנית הזאת היא תוכנית שבהגדרה מעודדת עסקים להפסיד כסף. ועד כמה שאני רואה תמונה, ועוד פעם, אנחנו צריכים את זה בנקודת נקודת מבט כלכלית, קרה, זה בסוף עבודה של האנשים, וברור לי שהמעסיקים היו רוצים להשאיר כמה שיותר עובדים
בתעסוקה
ולקבל כסף, אבל התוכנית הזאת היא פשוט לא הגיונית, כי היא מעודדת עסקים להפסיד כסף. תן דוגמה.
תסביר.
מה התוכנית אומרת? אם ההכנסות שלך למשל ירדו באופן מתון, מה שנקרא, שזה עד יותר מ-25% פגיעה, אבל עד, אם אני לא טועה, 40%, אז אתה בעצם על כל עובד מעבר ל-20% הראשונים, שתשאיר במקום העבודה, תקבל 5,000 שקל.
כן.
עכשיו בוא ניקח דוגמה עסק, אוקיי? א', ג', אינסטלטורים בעם. יש לו 100 עובדים, אוקיי? זה האינסטלטור הכי מוצלח אי פעם, פשוט שיהיה לנו קל לחשב, יש לו 100 עובדים, כל עובד מרוויח בממוצע 10,000 שקל.
כן.
שכר ממוצע בישראל. ההוצאות שכר של העסק הזה זה 1,000,000 שקל, נכון? בחודש.
נכון.
עכשיו, נגיד שההכנסות שלו זה גם 1,000,000. נגיד שכל ההכנסות וההוצאות שווים, אין לו עוד הוצאות, אוקיי? הוא עובד מהבית, כולם עובדים מהבית, הכל יעיל בצורה, זה כמובן לא המצב, אבל אנחנו מקרים את התמונה הכי ורודה שיש.
כן.
עוד פעם, כדי שיהיה קל. ההוצאות של אותו עסק זה גם 1,000,000 שקל בחודש. הוא לא רוצה להרוויח, הוא רוצה רק לחסות את ההוצאות. בסוף כל חודש הוא מאוזן, הכל נפלא, העסק ממשיך לעבוד. עכשיו, העסק נפגע, כמו שהאוצר אמר, נפגעת באופן מתון. בוא נגיד שההכנסות שלו ירדו ב-30%.
אוקיי.
ההכנסות ירדו ל-700,000 שקל.
כן.
הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני צריך להתחיל לפטר עובדים, אין לי ברירה. אני מפטר את ה-20 עובדים ראשונים, ההוצאות שלי ירדו ל-800,000. נכון? אני עדיין מפסיד, יש לי הכנסות של 700, הוצאות של 800. אני מפסיד 100,000 שקל כל חודש. עכשיו האוצר בא ואומר לי, אם תפטר את העובד ה-81, אני אתן לך 5,000 שקל.
אז בוא נגיד שהוא מפטר עוד 10 עובדים.
אני מפטר עוד 10 עובדים, אז אני מגיע כביכול להוצאות של 700,000 השכר שאני משלם, פלוס 50,000, אני עדיין מפסיד כסף.
כן.
אתה צריך לפטר, בכל מקרה, איך שאתה לא הופך את זה, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אני מעדיף להישאר שם. ואז בעצם...
תגיד לי, אני רגע אעצור אותך. למה 5,000? מאיפה המספר הזה הגיע?
אתה יודע, זה נשמע להם הגיוני.
מה?
זה עגול.
כן, לא, זה אני...
אני לא יודע.
לא, ברצינות אני שואל.
תראה,
זה לא... תלוי בשכר הממוצע, זה לא תלוי למה 5,000?
אני חושב שהתפיסה היא שהדמי האבטלה הממוצע שהם צריכים לשלם היום על עובד, זה באזורים האלה.
נכון.
ואז הם אומרים, זה לא משנה אם נשלם את זה בדמי אבטלה, נשלם את זה ככה. ואנחנו מעדיפים שהעובד יישאר במקום העבודה שלו, מאשר שיהיה מובטל ונצטרך לשלם. זה כאילו, זה סוג של התוכנית הגרמנית.
זהו, זו השאלה שרציתי לשאול אותך.
זה סוג של... תשאירו את העובדים אצלכם, אנחנו נשלם את השכר שלהם במקום אבטלה, אבל זה לא ממש התוכנית הגרמנית.
אז רגע, לפני שאתה אומר פה תוכנית גרמנית, תסביר מה עושים בגרמניה.
התוכנית הגרמנית בעצם באה ואומרת, תוכנית שהייתה תמיד קיימת, לא רק לקורונה, זו תוכנית לשעת חירום כזו, רק שהשתמשו בה ממש אזורים מאוד ספציפיים, או באסונות מאוד ספציפיים, לתקופות מאוד מאוד קצרות במספר קטן של עובדים. התוכנית אומרת, אם אתה באיזשהו אמרג'נסי, ואתה צריך לפטר לטווח קצר כמה עובדים, אז אל תפטר אותם, תשאיר אותם במקום העבודה שלכם, גם אם באופן זמני, והממשלה תשלם את השכר.
כן.
עכשיו, זה נועד באמת למצב, נגיד, מפעל, לא יודע, היה בו אסון, והוא צריך לעשות עכשיו שיפוץ במפעל לשלושה חודשים, והוא צריך, והוא לא רוצים שהוא יפטר את ה-5,000 עובדים לשלושה חודשים האלה, תשאיר אותם על הצוות כוח אדם שלך, ואנחנו נשלם את השכר בינתיים. בקורונה זה הפך להיות תוכנית כאילו דגל, כי בעצם זה מאפשר לפירמות הגרמניות לא לפטר עובדים, ואנחנו רואים ששיעור ההבטלה שם לא עולה כל כך מהר כמו בשאר העולם, הם נשארים עובדים של אותה חברה, והממשלה משלמת שכר.
זאת אומרת שהעלות של הממשלה זה הפער בין דמי ההבטלה שגם ככה היו משלמים להם, לבין השכר שלו.
בדיוק.
עלות עודפת.
זו עלות העודפת, והיתרון זה שהעובדים נשארים במקום העבודה, והם לא מנותקים, שזה יש לזה המון יתרונות, גם פסיכולוגיים וגם יתרונות של פשוט קשר בין מעסיק לעובד.
כן.
צריך להגיד שגם בגרמניה, הם שואלים את עצמם היום, האם עד כמה התוכנית הזאת היא טובה? כי הם לא ציפו. אני לא זוכר את המספר, אבל הם שאפשרו בעצם למעסיקים להשתמש בתוכנית הזאת, שהיא תוכנית למקרה חירום, גם בתקופת הקורונה, הם נתנו איזושהי ערכה לכמה זה יעלה, על פני כל תקופת הקורונה, ותוך חודש וחצי זה כבר הגיע למספרים האלו. הם לא תיארו לעצמם שככה זה ישתמש. שכל כך הרבה השתמשו בזה, לא כל כך הרבה זמן, גם הם לא תיארו לעצמם שהקורונה תימשך כל כך הרבה זמן, כי באפריל זה היה אמור לעבור.
כן.
בישראל מדברים הרבה, כן יאמצו את זה, לא יאמצו את זה, צריך לאמץ את זה או לא צריך לאמץ את זה. קודם כל, אני חושב שבישראל זו תוכנית שהיא לא רלוונטית.
למה?
כי אני, אתה בא היום למעסיק בישראל, עוד פעם, לא בא להשחיר פה אף אחד, אבל יש מנטליות שונה מהמנטליות הגרמנית. אם אתה תבוא למעסיק ותגיד לו, אני רוצה שתשאיר את העובדים שלך, אני אשלם את השכר שלהם. כמה עובדים אתה חשבת שאתה צריך לפטר כי יש קורונה? מה התשובה בדרך כלל תהיה? אם לא 100, אז 90% מהעובדים תכננתי לפטר. הממשלה משלמת לי את השכר שלהם, מה אכפת לי? אז כמובן שיפריזו בכמות עובדים, ותוכנית הזאת לא באמת יכולה לעבוד בישראל.
אמון, בעיית אמון קשה.
אבל מה שהאוצר באמת מנסה לעשות זה משהו דומה, רק שעוד פעם, למה לא פשוט להגיד, למה לשים את ה... אם נפגעת ב-25 עד 40, אז תקבל 20% על מעבר ל-20%. למה לא להגיד, אם נפגעת ב-30%,
תתקבל
על מעבר ל-30%. הרי בכל מקרה אתם תקבלו את הנתונים של כמה העסק נפגע.
כן.
אז תתאימו את זה אחד לאחד.
כן.
שזה פשוט פותר את זה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר נכונה, ולא מכניס את העסקים לחוסר ודאות כזו, שלא לדבר על חוסר ודאות שגם ככה נוצרת מזה ש... מודיעים לך ביום חמישי, מה אולי תהיה התוכנית לסגר שמתחיל ביום שישי, שהתוכנית עוד רק ביום ראשון, אולי תאושר בממשלה, ואולי לא, ואולי תשונה עוד 4 פעמים עם כל מיני סעיפים שונים. איך עסק אמור להתנהל במצב כזה, שהוא באמת לא יודע מה הוא אמור לעשות? גם הסגר הוא טיק טק, פתאום מודיעים לך מה מותר, מה אסור.
ועד היום אני לא יודע מה מותר לי ומה אסור.
חייתונים. ומה הפיצוי? העניין הזה של הפיצוי נורא חשוב. אני בתור עסק רוצה לדעת כמה מלאי להחזיק לחודש הקרוב. נגיד ואני פתוח, נגיד ואני יכול לעבוד משלוחים או לא משלוחים, מה המלאי שאני רוצה להחזיק? כמה עובדים אני רוצה להחזיק? כמה עובדים אני רוצה להוציא? מה הפיצוי שאני הולך לקבל? מה יהיה קדימה ביום שאחרי הסגר הזה? בעוד 3 שבועות נגיד שהסגר הזה עובר. מה אז? מה אתם מתכוונים לעשות? איך הולכים להאיץ את הפעילות במשק? האם הולכים לפתוח את זה לאט? מה שיעור התפוסה אם אני מסעדה שאני אוכל להכניס ביום שאחרי הסגר? צריך לתכנן, עסקים צריכים להסתכל לא לשבועיים הקרובים, אלא לחצי שנה לפחות הקרובה, ולתכנן את הפעילות שלהם בצורה נכונה. ובאי ודאות הזאת זה ממש בלתי אפשרי, וזה פוגע בהגדרה, זה פוגע ביעילות של העסק. כשהעסק מתנהל בגלל אי ודאות, הוא נפגע ביעילות שלו, וזה כמובן משהו שמאוד בעייתי. ואז אני לוקח אותך, התחלנו מאיפה היינו לפני הסגר ואחרי הסגר, לפני הסגר הראשון ועכשיו לפני הסגר השני.
כן.
אז אני לוקח לך לסקר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה, שבאמת נוגע לכל הסיפור הזה של אמון. אז קודם כל יש פה נתון מדהים לדעתי, סקר זה נעשה עכשיו באוגוסט, תחילת אוגוסט, 19% מהעסקים מדווחים שהם לא יוכלו להמשיך לפעול מעבר ל3 חודשים, תחת התנאים הנוכחיים במשק, לפני סגר נוסף. תחת התנאים הנוכחיים,
אחד מכל חמש.
אחד מכל חמש, אומר שהוא להחזיק מעמד יותר משלושה חודשים. עכשיו אתה מכניס אותו לסגר שלוש, שלושה שבועות, מספר הזה הולך לגדול משמעותית, זה אומר פשיטות רגל של לא מעט עסקים, וזו בעיה לא פשוטה בכלל. כמובן שזה משתנה מענף לענף,
וכמובן שיש את התשובות שאתה נותן בסקר שהם לא תמיד, אתה יודע.
תהיה בסדר וכן הלאה, וזה מביא אותם סקר של משקי הבית או האזרחים. יש סקר שהלמ"ס עושה, שזה סקר החוסן האזרחי. תקים אותנו עד כמה אנחנו מרגישים טוב, ואני חושב שפה הנתונים הכי מדהימים. אנחנו משווים את 2019, משווים את המצב בקורונה ל-2019. כמה אנשים דיווחו ב-2019, עושים את הסקר הזה כל שנה, כמה אנשים דיווחו שהם חשים מדוכאים לעתים קרובות או מדי פעם. לא אשאיר אותך במתח, 24%. 24% מהאנשים מדווחים באופן רגיל שהם מרגישים מדוכאים או לעתים קרובות. בזמן הסגר זה ירד ל-16%. זאת אומרת, איך יכול להיות שזה ירד בזמן הסגר? גם אני לא יודע, כנראה אתה לא יכול להגיד שדוכא שאתה כל כך מתוח.
תחושת סורים על הגדרות, מלחמה, אחדות?
כנראה. או שזה סתם, אתה יודע, סטיות סטטיסטיות. בודקים חודש אחד, לא דווקא הוא לפי מתאים לממוצע של טווח בינוני ארוך, זה לא גם בתקופה בשנה, והיה אביב, אני יודע, אולי זה קצת שיפר. אבל הקטע המעניין, שזה היה בתקופת הסגר, ובחודש יולי זה עומד על 21%. זאת אומרת, בחודש יולי התחושה בציבור היא פחות טובה משהייתה בסגר הקודם, ועם זה אנחנו נכנסים לסגר חדש. עכשיו, תגיד לי, אוקיי, זה מקרי, הייתה פה טעות סטטיסטית. אז בואו נראה כמה אנשים מדווחים שהם חוששים מהקושי בכיסוי ההוצאות שלהם. זאת אומרת, לחסות ההוצאות החודשיות הבסיסיות, מזון, חשמל, טלפון וכן הלאה. בממוצע זה עומד על 30%. מספר שצריך לדבר עליו בהזדמנות אחרת, 30% ממשקי הבית בישראל חוששים שהם לא יצליחו לעמוד בהוצאות שלהם. נשים את זה רגע בצד, אוקיי?
כן.
זה לא תעודה טובה כל כך לישראל. בתקופת הסגר זה עלה ל-50%, הגיוני שזה יעלה, בתקופת סגר, בעצמאים, לא יודעים מה הם הולכים לעשות. ביולי, אחרי שפתחו, ואחרי שראינו עסקים חוזרים לעבוד, זה עלה מ-50 ל-55%. זאת אומרת, היום יש יותר אנשים ובטח עסקים שנמצאים במצב קשה, לעומת אפילו המצב של הסגר. אותו דבר, וזה הנתונים עקביים, שאתה מסתכל פה על כמה וכמה שאלות, כמה אנשים צופים שבשנה הקרובה מצבם הכלכלי יוחמר. במצב רגיל, ב-2019 זה עומד על בערך 9%, בתקופת הסגר 27%, קפיצה של פי 3, בחודש יולי 28%. זאת אומרת, המצב הכלכלי נראה פחות טוב ממה שהוא נראה במרץ אפריל, ועוד ועוד ועוד. סקר קשה, עושה באמת תחושות קשות. עוד דבר אחד,
זה מדהים שזה בניגוד בעצם למצב הכלכלי האמיתי.
כן, כי המצב כביכול להשתפר מהתחושת
נכון.
הסגר, אבל אני חושב שבתקופת הסגר, אולי בגלל שבאמת אף אחד לא ידע שום דבר, אמרו, אוקיי, עושים סגר, נגמר, במאי אנחנו, זהו, יוצאים לדרך חדשה, הכל יהיה בסדר. ואחרי הסגר, והפתיחה המחודשת, ושראו שהיום הגל השני הזה מגיע, ומספר הדבקויות הולך ועולה, והתחילו דיבורים ביולי על כן יהיה סגר נוסף, לא יהיה סגר נוסף, עם כל הסביבה הפוליטית מסביב ואין תקציב, אני חושב שזה בעצם יצר תחושה מאוד לא נעימה, שהקדימה נראה פחות טוב ממה שחשבנו שהוא היה במרץ. ובמרץ חשבנו שזה טק ונגמר.
תשמע, אנחנו כל הזמן מדברים פה בפודקאסט שוודאות זה הדבר הכי חשוב לכלכלה.
כן, חד משמעית. ואם אני מזכיר לך שגם בפברואר אומר שאנחנו דיברנו פה, אמרנו, יכול להיות, יש וירולוגים שטוענים שאולי בקיץ זה יעבור. עכשיו מבינים שלא.
כן.
עוד יותר מוסיף לתחושה שזה כאילו יכול להיות שזה ימשיך איתנו עוד הרבה זמן. ומחכים לחיסון, ואנחנו מקבלים חדשות לפעמים טובות על החיסונים, ולפחות פחות טוב, לפעמים פחות טובות על חיסונים. מאוד מאוד מטריד. נקודה אחרונה, אני חושב, היא הכי מטרידה. כמה אנשים מרגישים שיש להם על מי לסמוך בזמן משבר או במצוקה, בעולם רגיל אנחנו מדברים על 92.5% מרגישים שיש להם על מי לסמוך. בעולם של היום זה פחות מ-20%, גם ביולי, גם בזמן המשבר. בני 65 ומעלה, שמרגישים שיש להם על מי לסמוך במשבר ומצוקה, עוד פעם, 90% בזמן רגיל, 46% בזמן המשבר, שקיבלו סיוע וכן הלאה, 29% ביולי. הם סגורים, מרגישים שאין גם מי שיעזור להם, מצב לא פשוט בכלל, אתה, בדרך כלל אנחנו לא מדברים פה על היבטים פסיכולוגיים, ו... אבל אין ספק שיש לזה גם השלכות כלכליות אחרי זה.
ללא כל ספק, ואם כבר השלכות כלכליות, אז רק לסגור את הפרק הזה בפודקאסט, תשמע, אנחנו במרץ, אני רוצה להזכיר לך שקיבלנו את הבורסה, את שוק ההון שלנו, במצב של הבורסה כמעט ברמות C, או קרובה מאוד, או... היום אנחנו מקבלים את הבורסה הישראלית, לא וול סטריט, ב-22% פחות, 23, אני לא יודע כבר כמה היום המדדים עושים. זה נותן לך קרית ביטחון אחרת לגמרי ממה שהייתה.
אחרת לגמרי, ואני חושב שהזכרת לא את וול סטריט, כי אחד הדברים הכי בולטים, אם מסתכלים על החודשים האחרונים, מתקופת הסגר ועד היום, הסגר הראשון, זה הפער הזה שנוצר בין הבורסות בעולם, ובעיקר בארצות הברית, לבין הבורסה הישראלית, וזה פער שנובע, אני חושב, משלושה דברים. אחד, המצב הכלכלי פה הולך ומורה. התחזיות, אם מסתכלים על התחזיות של גופים רשמיים, אם זה בנק ישראל, אם זה האוצר, הולכות ומתעדכנות כלפי מטה.
כן.
האוצר פרסם לפני שבוע, שבוע וחצי, אם אני לא טועה, תחזית עם תרחיש אופטימי, תרחיש פסימי, אבל כבר שהוא פרסם את זה, היה ברור שהתרחיש הפסימי הוא התרחיש הריאלי, תרחיש של סגר שני.
כן.
כבר התחילו לדבר על זה, זה עוד לא היה רשמי, אבל תרחיש הפסימי הפך להיות תרחיש ריאלי, והתחזיות צמיחה מתעדכנות כלפי מטה, ל-2020 ול-2021. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, ואתמול הייתה את הפגישה של הפדרל ריזרב, שפגישה רבעונית, הם מפרסמים תחזיות לשנים הבאות, תחזיות שלהם התעדכנו כלפי מעלה, ובאופן משמעותי, למשל, תחזית הצמיחה ל-2020 של הפד התעדכנה ממינוס 6.5% למינוס 3.7%. זה עדיין מינוס, אבל זה מינוס הרבה, זה מיתון הרבה פחות עמוק. ו-2021 מפלוס 5 לפלוס 4, והדבר אולי הכי מעניין, אם אתה זוכר בתחילת הסגר, או בתחילת הקורונה, שדיברנו על תחזיות, אז הזכרתי את זה שלפי רוב הערכות, הבעיה המרכזית היא שכן, 2021 נראה שיפור, אבל לא שיפור מהיר מספיק, כדי להחזיר את הכלכלה העולמית, או במדינות מסוימות לאיפה שהייתה לפני המשבר.
כן.
גם בסוף 21 עדיין נהיה במיתון ביחס ל-2019.
כן.
ועכשיו באים ואוריך בארצות הברית, לא. הכלכלה תתכווץ ב-3-7 השנה, וב-2021 תצמח ב-4, או במילים אחרות, כבר בסוף 2021, הפעילות הכלכלית בארצות הברית כנראה תהיה גבוהה יותר ממה שהייתה ערב המשבר. ויכול להיות שבישראל זה לא ככה, ולכן הבורסות פה נראות פחות טוב. על זה תוסיף את החלוקה הסקטוריאלית, מה לעשות, של המדדים פה, שפה 40% מהמדד פחות או יותר זה פיננסים ונדלן, שרובו מסחרי, שזה ענפים שמאוד נפגעים בקורונה, לעומת ארצות הברית, ששם 40% מהמדד זה טכנולוגיה ובריאות, שיש סקטורים שאפילו נהנים מהקורונה במידה מסוימת, אז אין מה לעשות, ארצות הברית תעשה יותר טוב, גם אם הכלכלה הייתה נראית בדיוק אותו דבר, פשוט בגלל החלוקה הסקטוריאלית של המדדים פה ומדדים שם, ואת העניין הזה של האמון. בארצות הברית, הפד עושה כמו שצריך, פה גם בנק ישראל עושה, אבל בצד של הממשלות אנחנו רואים תמונה אחרת לגמרי. אז נכון שגם שם התוכנית מתעכבת, אבל היא מתעכבת כי רק לכולם ברור שאחרי הבחירות תהיה תוכנית. היא מתעכבת בגלל הדמוקרטים מסיבות פוליטיות, שם בחירות בנובמבר, מעכבים, אבל התוכנית הראשונה הייתה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית, באו ואמרו לאנשים, תוציאו כסף, כמה שאתם צריכים. ממשיכים לקבל שם דמי אבטלה מוגדלים.
כן.
גם היום, למרות שאין עוד תוכנית, הם ממשיכים לקבל $300 מעבר לדמי אבטלה כל שבוע. זה המון כסף בארצות הברית, $300, $1,200 בחודש, ביחס לשכר הממוצע שם, זה הרבה כסף, ובעצם דוחפים את הצרכן לצרוך כמה שיותר, לא להדק את החגורה בגלל הקורונה, ויש הרבה יותר ודאות.
בוודאי.
יותר ודאות מה שקורה, שלא לדבר על מדינות אחרות בעולם, גם ארצות הברית אולי לוקה במידה מסוימת, כי עוד פעם יש להם בחירות, אבל מדינות אחרות עם תוכניות יציאה ברורות, איך ייפתחו הדברים, וכן הלאה וכן הלאה, לא כל שבוע משנים.
יותר מזה, כשיור הפד אומר לך שעד 2023 הריבית יישאר בדיוק ברמה הזאת, זה ודאות, מה יותר מזה.
נכון, נכון.
אוקיי, עד כאן החלק הזה. לא ממש אופטימי, אבל אין מה לעשות. זו המציאות. בואו נעבור לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. תראה, יש חברה שקוראים לה דומו. היא נסחרת בוול סטריט בשווי של משהו כמו מיליארד דולר. והחברה הזאת היא מוציאה פעם בשנה, חברת טכנולוגיה שמתעסקת בענן, בתוכנות לענן, היא מוציאה Data Never Sleeps. את בטח שמעת על הדבר הזה, זה בדקה מסוימת כמה צורכים בעולם מידע באינטרנט. והם הוציאו, המידע האחרון שלהם יצא בתחילת החודש, והם מאוד מעניין לאור הקורונה מן הסתם. בואו אני אקריא לך מקבץ של דברים מה קורה בדקה. יש על 208 אלף משתתפים בפגישות בזום, פייסבוק מעלים כמעט 150 אלף תמונות, הכל בדקה, כן? 42 מיליון הודעות נשלחות בוואטסאפ, עוד כמה נתונים, אמזון שולחת 6,659 חבילות בדקה, ספוטיפיי מוסיפה 28 טרקים חדשים,
מוסיפה.
כן, שלא היו, זה האמת היא, אני די מופתע מהמספר, הייתי בטוח שיותר, הייתי בטוח שיותר.
ליצור אותם גם.
בסדר, אתה יודע, עדיין. מה עוד? טיק טוק.
27 מתוכם, דרך אגב, נשמעים אותו דבר.
כן, נכון. טיק טוק, מדובר עליה הרבה בימים האחרונים, טיק טוק, מתקינים את האפליקציה בטלפון 2,700 פעמים בדקה.
וואו.
עוד לינקדין, זהו, אין יותר מדי נתונים, אבל אין ספק שאנחנו בעולם קצת שונה.
כן, בהחלט. אז זה עולם שונה, אתה אומר, אני מביא איזשהו סקר, אני משתדל להביא דברים קצת מחוץ לכלכלה הרגילה, אבל כמובן שיש לזה השפעות כלכליות. סקר שנעשה בארצות הברית אצל 2,000 אמריקאים, בשיתוף עם יוגוב, שזה סוכנות ממשלתית, שמתעסקת בדברים האלו, והוא מעלה נקודה, אני חושב, אני לא יודע אם היא חיובית או שלילית, האמת שחשבתי על הסקר הזה הרבה אתמול והיום, וקשה לי להגיע למסקנה חותכת. הסקר בגדול אומר ש-62% מאמריקאים אומרים שהסביבה הפוליטית בתקופה הנוכחית מונעת מהם להגיד, לדבר על דברים שמאמינים בהם, מחשש שאחרים סביבם ימצאו את זה, יעלבו או ייפגעו, שזה כמובן עלייה משמעותית, בטח ב-2017 יש פה נתונים שזה היה 58, אבל זה משהו שעולה בכלל בשנים האחרונות. ואני חושב שיש פה שתי נקודות מעניינות. אחת, שדווקא זה יותר אצל רפובליקנים מאשר אצל דמוקרטים. 52% מהדמוקרטים אומרים שהם לא רוצים לדבר פוליטיקה, כי הם מפחדים שאנשים סביבם ייפגעו. 77% מהרפובליקנים אומרים שהם לא רוצים לדבר פוליטיקה. אחד הדברים המביישים ביותר בארצות הברית היום, זה ללכת עם הכובע האדום הזה של Make America Great Again, ומי שלא ראה את הפרק של לארי דיוויד על הנושא, זה הזמן. עונה עשירית, פרק ראשון אם אני לא טועה, מושלם. זה כאילו סימן להתנהגות בזויה, לדבר דברים טובים על טראמפ. זה די מטריד, עוד פעם, אני לא יודע אם צריך לזה חיובי או שלילי, אנשים צריכים להגיד מה הם חושבים, לדעתי לפחות. ונקודה השנייה, המעניינת זה שאלו מספרים שמתקרבים למספרים של גרמניה. בגרמניה, אתה רואה מספרים דורמים, אתה רואה שבעצם בערך שני שליש מהאנשים תמיד מדווחים שהם לא רוצים לדבר כלכלה בסביבת העבודה.
פוליטיקה.
פוליטיקה, סליחה, בסביבת העבודה. רק שבגרמניה יש חוקים נגד זה. יש חוקים נגד free speech.
אפשר להבין למה.
hate, כן, וכן הלאה. ובארצות הברית לא, כמובן בארצות הברית free speech לחלוטין. אז בגרמניה אנשים לא מדברים פוליטיקה כי הם מבינים שאסור.
כן.
בארצות הברית אנשים לא מדברים פוליטיקה, כי הם מבינים שזה יפגע בהם, כנראה, בסביבת העבודה, ואולי כלכלית אחרי זה וכן הלאה. תמיד מסתכלים מהצד הזה בארצות הברית,
אלו יותר השפעות בטח של המחאה שהייתה עכשיו, מאשר...
אני חושב שיש לזה המון השפעה, כן. אתה לא רוצה להגיד Black Lives Matter, אם אתה לטובת או נגד, זה נושאים כל כך נפיצים, שפשוט לא מדברים עליהם. ואני חושב, ועוד פעם, קשה להחליט אם זה יותר גרוע, יותר טוב, אבל זה מאוד מעניין, בבית ארצות הברית, אני חושב גם בארבע שנים הקרובות, לא משנה מי מהם יבחר, לנקודות, לצמתים סופר חשובים. מאוד מאוד מעניין מה, מה הולך להיות שם. נקווה לטוב.
ולנשיא ארצות הברית מותר להגיד סליפי ג'ו בלייב, פודקאסט לכל
כן,
העולם.
אתה להגיד הכל. אתה לא לקלל את לברון,
משהו כן. בוא. תודה רבה, חג שמח, שנה טובה, תנסו ליהנות.
שנה טובה.